שלום לכם, אני עקיבא ביגמן ויש לי מה לומר. אז השבוע יריב לוין הציע פשרה היסטורית בנוגע לרפורמה המשפטית, וזו הזדמנות מצוינת לדבר על ניצחון מוחלט. כן, כן. כמו שכולם יודעים לדקלם, המלחמה היא המשך הפוליטיקה באמצעים אחרים. וזה אומר שהפוליטיקה היא גם התחלת המלחמה באמצעים דומים. אז כדי להבין מה שקרה פה השבוע, כדאי שנבין משהו על טבע המלחמה. ובשביל זה תמיד טוב לחזור לקלאוזוויץ, אותו הוגה צבאי פרוסי שהפך אחרי מותו לטמפלייט של מצגות פאורפוינט אצל קצינים בינוניים. קלאוזוויץ כידוע חילק בין שני סוגים של מלחמות, מלחמה טוטלית ומלחמה מוגבלת. נעיין בזה קצת וננסה ללמוד על המקבילה שלהן בעולם הפוליטי. המלחמה הטוטלית היא מלחמה לחיים ולמוות, שבה כל צד יכול להפסיד הכל או לנצח הכל, ואין מקום לפשרות. היריבים אוחזים זה בזה עד שאחד נופל שדוד, ורק כך זה יכול להסתיים. מלחמה מוגבלת לעומת זאת זו מלחמה שבה יש לצדדים יעדים מסוימים שאינם כוללים השמדה של היריב, ולכן היא גם יכולה להסתיים בהצלחה חלקית או בפשרה. כל זה טוב ויפה. עכשיו השאלה מה קורה כשאחד הצדדים מנהל מלחמה טוטלית והשני בעל מטרות מוגבלות. פה נכנס מושג חדש שקלאוזוויץ לא חשב עליו, אבל השמאל שלנו דווקא כן. קוראים לזה פוליטיקה של חמלה. במסגרתה הצד הטוטלי יסרב לכל פשרה שמציע הצד השני, ויקרא לו פשיסט, נאצי ומנובל על עצם העובדה שהוא מציע להתפשר. הפוליטיקה החדשה שלנו. ואפשר להבין את השמאל. הרי מה זה הפוליטיקה בשביל השמאלנים אם לא מלחמת מעמדות נצחית לחיים או למוות? ולכן כשמישהו בימין מציע להתפשר, הוא לא רק מדבר על הדבר הספציפי הזה שעומד על הפרק, אלא על הפוליטיקה עצמה. אומר לשמאל, בואו נעשה פוליטיקה שהיא לא מלחמת מעמדות טוטלית. וזה בלתי נסבל בעליל, וכפירה בכל הרעיון של הפוליטיקה עצמה. לכן הימנים הם סכנה לדמוקרטיה, הם סכנים את עצם השיטה. כי הם מוכנים להתפשר. דמוס, כמו שאתם יודעים ביוונית, פירושו בבונים, וקרטיה פירושו שלטון אבסולוטי. והכוונה היא למשטר שבו הבבונים נשלטים באופן מלא, ונמנעת מהם כל גישה על מוקדי הכוח. וכשמישהו מציע להתפשר על זה, ולתת לבבונים הביביסטים להשפיע באופן עקיף על מי שבוחר באופן לא ישיר, את מי שיצטרך להתאמץ מאוד כדי להצליח לאזן את הרוב של השופטים בוודל בחירת שופטים, הוא מוותר על הדבר החשוב מכל, השלטון האבסולוטי לבבונים. וזו סכנה נוראית לדמוקרטיה. אז כדי למנוע את הסכנה הזו ואפילו להגשים את החלום האוטופי של הדמוקרטיה הנאצלה, השמאל חייב להמשיך את העימות עד הסוף ובלי הפסקה. המלחמה הטוטלית באמצעים אחרים. וזה מסביר גם דבר חשוב נוסף, למה השופטים שלנו מתנהגים כמו הספסוף חסר אחריות ומושכים את המערכת לעימותים בלתי פוסקים עם הפוליטיקאים והמצביעים של הימין. הצופה התמים מן הצד עשוי לחשוב שהם כאן עושים טעות אסטרטגית שעשויה חס וחלילה להוביל את המדינה למשבר חוקתי ולעימות בלתי נמנע. אבל זו כמובן שטות גמורה. זאת לא טעות מבחינתם, אלא המטרה. כסוכנים הממונים על שמירת הגחלת הדמוקרטית הם צריכים לדאוג שתמיד יהיה על מה לריב, כדי שלאיה יפין כי יהיה על מה לעשות סרטונים ולמסדר הפנסיות התקציביות יהיו סיבות לצאת מהבית בשישי בערב. הדמוקרטיה מחייבת, מלחמתם אומנותם. ולשופטים יש פה תפקיד סופר חיוני. שומרי הסף של הדמוקרטיה צריכים לוודא שהמלחמה אף פעם לא תעצור. אז היועמ"שית ובג"ץ ימשיכו למשוך את החבל והמתח החברתי בישראל ימשיך לגבור עד שיגיע הניצחון המוחלט, שהם ממש ממש כפסע ממנו. ואם אתם שואלים איך הם עושים דבר כזה בזמן מלחמה בחמאס, תשובה פשוטה. הגיע הזמן כבר להתפשר ולעצור את הקרבות. מה, לנצח נחיה על חרבנו? אני עקיבא ביגמן, ואתם מזנים לפודקאסט אידיוטים שימושיים. שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, אני עקיבא ביגמן, כאמור, ואתם מאזינים לפודקאסט אידיוטים שימושיים. יש לנו דברים מעניינים עוד השבוע, אנחנו נדבר גם טיפ-טיפה על הפסקת האש המסתמנת, שלדעתי כמובן היא גרועה מאוד, נדבר על דוח ועדת נגל ועוד כמה דברים מעניינים גם על הטוויטר והערות הקהילה שאני עוקב אחריהם. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה מתקיים אך ורק בזכות התמיכה הנדיבה של המנויים שלי, מנויי אידיוטים שימושיים ומנויי אתר מידע, שהתמיכה שלכם מאפשרת לנו לפעול, לפרסם תחקירים, לייצר את התכנים שלנו באתר, לקיים את הפודקאסט הזה ועוד דברים אחרים. ואני רוצה להגיד תודה רבה לחלק מהמנויים החדשים שהצטרפו אליי השבוע, לראם, לאמרם ולשירה. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, התמיכה שלכם לא מובנת מאליה, והשותפות שלכם חשובה לנו מאוד. מי שעדיין לא הצטרף כמנוי, יש קישור בתיאור של הפרק הזה, אפשר להצטרף שמה. אנחנו מקיימים מדי שבוע וובינר מנויים שבועי, בשבוע שעבר ערכנו כאן את גלעד אלפר, כלכלן, לדבר על תקציב המדינה החדש, היה מאוד מאוד מעניין. אנחנו הולכים לפגש השבוע עם אלוף משנה במילואים דוקטור חנן שי, שהוא מומחה להיסטוריה ולאסטרטגיה צבאית, שהיה בתוך המערכת הצבאית. הוא הכשיר דור שלם של קצינים בשנות ה-80 ותחילת שנות ה-90. הוא יודע טוב מאוד איפה המערכת הזאת יכולה להיות, ויודע להצביע על מה השתבש בה, ואנחנו נשוחח איתו בוובינר מיוחד למנויים שיתקיים ביום שלישי השבוע, אז עדיין לא מוכר להצטרף. הקישור כאן בתחתית הפרק. אנחנו מיד מתחילים. תראו, אני מקליט את הפודקאסט הזה כשיש ידיעות חוזרות ומתגברות למעשה על אפשרות שהמלחמה הזאת תסתיים בהפסקת אש ובעסקה עם החמאס. הפרטים המלאים עדיין לא ברורים, אני יודע כרגע רק מה שפורסם עד עכשיו, שמדברים על עסקה כלשהי בשלבים, שכוללת יציאה חלקית של כוחות צהל בשלב הראשון, והחזרה של משהו כמו 34 חטופים, מה שהם קוראים חטופים הומניטריים, נשים וילדים. בשלב ב' מדברים על נסיגה מלאה של כוחות צהל מתוך הרצועה והחזרה של עוד חטופים. לא ברור עדיין האם כל החטופים יחזרו, לא ברור מה יהיה בגורלם של חטופים שהם חיילים. אנחנו לא יודעים אפילו כמה מהחטופים חיים, החמאס כמובן לא מספק את האינפורמציה הזאת, ולא ברור עד הסוף באיזה קווים צהל הולך להתייצב בסופו של דבר, האם גם אחרי השלמתו של שלב ב' צהל יחזיק איזשהו פרימטר מורחב בתוך רצועת עזה, אנחנו לא יודעים, הפרטים עדיין מעופלים. אני רק רוצה להגיד שגם לפי מה שפורסם, מדובר בעסקה לא טובה. אנחנו משאירים בידיו של חמאס כנראה חלק מהחטופים שלנו, ואנחנו יוצאים מכל השטח שתפסנו, מה שיאפשר לחמאס, מעבר לחגיגות הסמליות של הניצחון וכן הלאה וכן הלאה, איך הוא גירש את צהל הגדול, זה יאפשר לו להשתקם, לשקם את האחיזה שלו באוכלוסייה, לשקם את השליטה שלו, שהוא כבר שיקם אותה בצורה משמעותית מאז תחילת המלחמה. יאפשר לו לתפוס מחדש את השטחים, גם אלו שקרובים ליישובים שלנו, אלו שקרובים לפרימטר. יאפשר לו ככל הנראה גם להשתלט מחדש על הגבול עם מצרים. הפרטים, כמו שאמרתי, לא ברורים, אבל לפי כל מה שאני מבין, זה כולל גם נסיגה לפחות חלקית מציר פילדלפי, או לפחות מעומק השטח ברפיח. כל דבר כזה יאפשר לחמאס לחדש את ההברחות, לחדש את המנהרות, לחזור להתחמש, לחזור ולהתעצם. זה דבר גרוע מאוד בעיניי, אנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. אם היה משהו טוב שיכול לצאת מהמלחמה הזאת, זו נוכחות קבועה של צהל, לפחות על ציר פילדלפי, אם לא גם בציר נצרים, אם לא טיהור של כל צפון הרצועה, מה שצהל נראה שהוא משלים בצורה קצת יותר טובה בזמן האחרון, למרות העבדות הכבדות בבית חנון ובמקומות אחרים. אלו היו הישגים מבחינתי, דברים בסיסיים שצריך להישאר איתם אחרי המלחמה הזאת, כדי לוודא שחמאס לא משתקם וכדי לוודא שהדבר הזה לא חוזר על עצמו שוב. ומתוך עמדות קדמיות כאלה, צהל גם יכול להמשיך לפשוט על החמאס, יכול להמשיך לנהל, אם תרצו, איזושהי מלחמה בעצימות נמוכה בתוך המוקדים שאליהם לא נכנסו בתמרון משמעותי בזמן המלחמה הזאת. זה דבר שהיה אפשר לצפות שיהיה בסוף המלחמה. הדברים האלה לא קורים. ולצערי, דברים שאני כתבתי ודיברתי עליהם מתחילת המלחמה הזאת, גם על קושי בהגדרת המטרות של המלחמה, גם על קשיים בניהול המלחמה, ולתחקירים שאני פרסמתי על מוכנות הצבא, על נושא החימושים, יש לי עוד תחקיר גם כן בדרך בנושא הזה שהתפרסם בעזרת השם בקרוב. אנחנו רואים שההתנהלות של הצבא במלחמה הזאת הייתה כושלת. הדרג המדיני לא עשה את מה שהוא צריך כדי לפקח על הצבא, כדי לבקר אותו, כדי לדרוש מהצבא תוכניות אחרות, כדי להשפיע על מהלך העניינים, כדי ליזום בעצמו תוכניות, כל הדברים האלה, האכזבה היא גם כמובן מופנית לדרג המדיני, מופנית לראש הממשלה נתניהו. אם בסופו של דבר אנחנו מסיימים את הדבר הזה בנסיגה מלאה או כמעט מלאה מרצועת עזה, והאפשרות שהחמאס יוכל לחזור ולהשתקם, ואני לא מדבר איתכם על אפשרות מבחינת ההסכמים, כי בהסכם בטוח יהיה כתוב שהוא לא יתעצם, יהיה כתוב את זה באיזה נייר עם ערבויות. אני מדבר על דברים מעשיים בתכלס שקשורים לשליטה בפילדלפי, שליטה בציר נצרים שימנע ממנו להתעצם בצפון הרצועה, דברים מעשיים. אם לנו כמדינה אין את היכולת להמשיך שליטה אפקטיבית ביטחונית ברצועת עזה בסוף המלחמה הזאת, זה כישלון חמור מאוד, וזה אומר שאנחנו מסיימים את המלחמה הזאת בנקודת ההתחלה שלה. אמנם הרס רב ברצועה, נרגו הרבה מחבלים, חיסלנו את ראשי ארגוני הטרור גם בעזה גם בלבנון, נעשו הרבה דברים, הרבה הישגים ברמה הטקטית. אם לא תהיה לנו שליטה ביטחונית על היכולת של חמאס לחזור ולהתעצם, בטווח הארוך, כל הדברים האלה, ההישגים הטקטיים והשמדתיים האלה שתיארנו, אלו דברים שהארגון הזה יוכל לפצות עליהם ולהיבנות מחדש. ואם אנחנו לא נשמור על איזה שהם קווים אדומים בסיסיים בדברים האלה, אנחנו נמצא את עצמנו שוב מול איום, הוא יפשוט וילבש צורה, זה יהיה דברים אחרים, זה יהיה פחות טילים, יותר תת קרקע, פחות תת קרקע, יותר טילים, יותר פשיטות, פחות פשיטות, זה לא משנה. יגידו לכם שזה לא תוחמה, שהוא ישתנה, כי הוא ישנה את דרכו, כי הוא לומד. אז זה לא משנה מה יהיה בזמן הקרוב ואיך בדיוק זה יהיה. ברור שאם ככה המלחמה הזאת הולכת להסתיים, אנחנו בעמדה אסטרטגית לא טובה. וזה חמור מאוד, זה מאכזב מאוד, זה כישלון גדול של הצבא, של המערכת הפוליטית, של ראש הממשלה נתניהו, של כל מי שמעורב במלחמה הזאת, ואנחנו צריכים לראות מה באמת יהיו הפרטים הסופיים, ולחשוב מה אנחנו עושים עם העניין הזה, אבל לפחות לפי מה שפורסם, אני פסימי מאוד בעניין הזה, ואני התחייבתי שבפודקאסט הזה אני אומר לכם מה שאני חושב על הדברים שאנחנו יודעים בזמן שהם קורים, וזה מה שאני חושב כרגע, אלו העובדות שבפנינו, אם יהיו עובדות אחרות, אם דברים ישתנו, אם יתברר שהעסקה הזאת טובה יותר ממה שזה נראה, או שקורים עוד דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, אני אשמח מאוד לדעת. כרגע ככה זה נראה, והמצב לדעתי ממש לא טוב. אחת הסיבות שאני מתוסכל ופסימי היום יותר מתמיד, היא לא רק נוגעת לאופן שבו המלחמה הזאת כנראה הולכת להסתיים בהסכם שהוא לא טוב לישראל, אלא בעובדה שמעבר לכך שההישגים שהושגו במלחמה, אלו הישגים שהאויב התגבר עליהם והשתקם מהם במהירות, אנחנו גם לא לומדים את הלקחים מהמלחמה הזאת. ואם אני חשבתי שיש איזושהי תקווה ללמידת לקחים ולהסקת מסקנות כלשהם ממה שקורה, מהדברים שכל האזרחים בישראל פחות או יותר מודעים אליהם, שאנחנו בין היתר דיברנו עליהם כאן בפודקאסט הזה, ואני כתבתי להם באתר במשך כל השנה הזאת, הייתה לי איזושהי ציפייה שאולי הוועדה שמינתה הממשלה, ועדת נגל, שנבחרה, שקיבלה מנדט מהממשלה, לבדוק את בניין הכוח, ובעצם את ההתארגנות של צהל למלחמה, ואת המוכנות שלו, ואת כל התפיסת ההפעלה של צהל, הייתה לי איזושהי תקווה שהוועדה הזאת אולי תספק איזשהו מבט חיצוני על המערכת, ונתחיל לראות כאן סוג של התחלה, של תיקון, של הכשלים שכולנו מדברים וכולנו מכירים, והדוח שהתפרסם בשבוע שעבר פשוט סתם את הגולל על התקווה הקטנה הזאת שעוד נותרה לי, כי הדוח הזה היה פשוט, אני קראתי לזה באתר מידע ותכף אני אפרט, המשך הקונספציה באמצעים אחרים, זה דוח שפשוט מקסטח על כל המערכות הביטחוניות, מי שקורא את הדוח הזה רואה שמבחינתם הכל בסדר, הצבא נערך כמו שצריך, לא היה בעיות של מלאי, אין בעיות כשירות, הגודל של צבא היבשה היה מספק, אין להם שום בעיה עם זה, הם לא מבקרים את זה, הם לא חושבים שצריך לבחון מחדש את כל העניינים האלה. כל מה שהדוח הזה אומר זה שאנחנו צריכים דווקא, בגלל שניצחנו כל כך טוב וסיימנו את המבצעים הקרקעיים סמוך לגבול שלנו, אנחנו צריכים לדבר עכשיו על דברים רחוקים, ולקנות עוד מטוסים וכן הלאה וכן הלאה, כדי ללחם באיראן, בתימן, ואני לא יודע מה. אותי זה מאוד 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 יחזב, לא שזה יפתיע, כי אנחנו יודעים שככה המערכת חושבת, אבל זה יחזב אותי מכיוון שהוועדה הזאת הייתה איזשהו צ'אנס להתחלה של רפלקציה כלפי המערכת, איזושהי ביקורת כלפי המערכת, איזושהי תקווה שלי גם שהממשלה הזאת ושראש הממשלה נתניהו מבין שהוא לא יכול לסמוך יותר על האנשים שלו שמגיעים מהמערכת ושצריך להתבונן עליהם בצורה ביקורתית מבחוץ. הדוח שהוועדה פרסמה פשוט יחזב אותי לחלוטין, ואלו דברים שאני פרסמתי באתר מידע, אני אעבור איתכם עכשיו על חלקים מתוך הדוח ואני אסביר לכם את מה שנאמר בו, שימו לב. אז הדוח הזה, תראו, זה משעשע, אבל הדוח הזה פורסם, אני חושב זה הופץ בשישי בינואר 2025, אבל מי שקורא את כל הדוח הזה יכול לקרוא כאילו זה פורסם בשישי באוקטובר 2023. זה דוח שכולו שיר הלל לקונספציה, שבחים לסייבר, לחיל האוויר, דיבורים על הצורך של צהל להתפתח בחלל, אבל חסר בו המרכיב הכי קריטי שהתברר בשנה האחרונה, היבשה. ואני מתכוון לזה ממש במובן המילולי. ספרתי את המילים. הדוח הזה בין למעלה מ-100 עמודים, המילה יבשה מופיעה בו רק 5 פעמים. כשארבע מתוכם נוגעים בכלל לחימושי יבשה, לא לזרוע יבשה, לחילות היבשה, לצבא היבשה, והזכור החמישי עוסק באופן כללי בתיאור של אופן קבלת ההחלטות לגבי מבנה הכוח, שצריך לקבל החלטות על מבנה הכוח, אוויר, ים, יבשה. אף אחת מהמסקנות של הדוח ומפרקים שבו לא עוסקים בבניין הכוח ביבשה, הם לא מדברים על היקפי הכוחות, על גודל הכוחות, הרכבי הכוחות, כמה חטיבות, כמה אוגדות, לא מדברים שום דבר על זה, לא מדברים על רכש, לא מדברים על טנקים, תותחים, שום דבר. מטוסים, טילים, מחשבים, לוויינים, הדוח מלא מזה. טנקים, נגמשים, תותחים, לוחמים, את זה אתם צריכים לחפש במקום אחר, אולי בשטחי אמונים של צהלים, ששם נכנסה לפעילות כרגע חטיבת חיר מילואים נוספת לסבב של 60-70 יום בעזה. אלו הלוחמים האלו הם האנשים השקופים של דוח נגל. במובן הזה דוח נגל חוטא לתפקידו העיקרי, זה לא דוח ביקורתי על בניין הכוח של צה"ל בשנים האחרונות והמלצות על שינוי, אלא חותמת גומי על צורת החשיבה, דרכי הניתוח ופרוצדורה ביוקרטית שהובילה אותנו עד לכאן. נקודת המוצא בדוח הוא תרחיש הייחוס, כלומר מה האיום הרלוונטי לביטחון המדינה שמולו יש להיערך ולבנות את הכוח. זו הנקודה הקריטית ביותר בבניין הכוח, בגלל שהתיאור המדויק שלו משפיע על כל שאר הדברים. מחברי הדוח משתמשים במלל רב בניסיון להציג שינוי והפקת לקחים מהשביל הסירי, הם מדברים על עבור מהחלה להתקפה וכדומה, אבל בכל הפסקאות המעשיות שמן גוזרים המלצות מעשיות לבניין הכוח, הכשל התפיסתי בולט מאוד. כך למשל מוצגת מסקנתם העיקרית מהמלחמה ואני מצטט, המציאות האסטרטגית ההולכת המתהווה בחלוף יותר משנה של מלחמה, משנה את המאזן בין מעגלי האיום הצבאי על מדינת ישראל. הפגיעה העמוקה בחמאס ובחיזבאללה והתמוטטות סוריה יצרו מציאות בה האיום הצבאי הסדור ברצועת עזה לא קיים בצורה הבאה לפני המלחמה. שינוי זה לצד הצלחה המשמעותית בחזית לבנון, הפגיעה העמוקה בחיזבאללה והתמוטטות המשטר בסוריה מצמצמות לפחות זמנית את רמת האיום הצבאי על ישראל במעגל הראשון. סוף ציטוט. אתם הבנתם? לא צריך יותר צבא היבשה, כי ניצחנו במלחמה על היבשה. מבחינתה, מה שעשינו בעזה זה ניצחון, השמדנו את חמאס, מה שעשינו בלבנון זה ניצחון, השמדנו את חיזבאללה, וכוחות היבשה הוכיחו את עצמם. זה שהתמרון היבשתי בלבנון היה מאוד מאוד מוגבל, ולצהל לא היה את היכולת ואת הכמות ואת החימושים ואת הציוד, כדי לייצר תמרון עמוק יותר שאוכל לפגוע במרכזי כובד של החיזבאללה, על זה הם לא מתייחסים. הם חיים בתדמית. שמה שעשינו בצפון מבחינה יבשתית היה מוצלח ולא נדרש יותר מזה בצבא היבשה, ולכן אפשר לפנות את הזרקור הלאה. אם הטיעונים האלה נשמעים לכם מוכרים, זה לא מקרה. אנחנו שנים שמענו שהחיזבאללה מוחלש כי עסוק במלחמה בסוריה, ושהחמאס מורתע וכל מיני דברים. כל פעם יש הצדקה אחרת, אבל המסקנה תמיד דומה. לא צריך צבא יבשה. לא צריך. שימו לב, לדעת מחברי הדוח, האתגר העיקרי שצהל צריך להתכונן ולבנות את כוחו למולו, הוא מה שנקרא המעגל השני והשלישי. עיראק, איראן ותימן, במשמעות ברורה, ואני מצטט, אמירה זו מצריכה בחינה של מבנה וארגון צה"ל בכל מה שקשור להתמודדות עם המעגל השני והמעגל השלישי, בדגש על תחומי המודיעין והיכולת ההתקפית. סוף ציטוט. יכולת התקפית, אצלם הכוונה התקפות של חיל אוויר, לא תקיפות יבשתיות שאף אחד לא התבלבל. אז המסקנה של הדוח, למי שלא הבין עדיין, היא הפוכה מכל מה שהייתם מצפים. לא רק שלא צריך להשקיע עוד בבניין הכוח ביבשה ובחיזוקו, אלא להפך. לדעת מחברי הדוח בצהל השקיעו בזה אפילו יותר מדי. זה לא יומן, אבל זה מה שכתוב שחור על גבי ועדה, ואני מצטט שוב. נדרשת אם כן הבחנה טובה יותר בין תמיל הכוח שיהודו ללחימה בחזיתות הקרובות, קרי צבא היבשה המתמרן, לבין תמיל הכוח שיוקדש ברובו למערכה במעגלים הרחוקים, בעיקר מול איראן. סוף ציטוט. כן, כן, קראתם נכון. תמיל הכוח יוקדש ברובו למעגלים הרחוקים, ברובו. מיעוטו יוקדש לצבא היבשה, המסכן והלוב הזה. אם זה לא ברור לכם, הנה עוד ציטוט. צהל עומד בפתחו של אתגר בקנה מידה היסטורי, והוא נדרש להשתנות. מצבה שהשמיד צבאות טרור על גבולותינו, לצד פעילויות מבם וסיכול במעגלים רחוקים, הוא נדרש לבנות כוח הממוקד בעיקר בבלימת מעצרה אזורית ואגרסיבית בדמותה של איראן, המצויה במרחק 1,500 קילומטר ויותר מישראל. סוף ציטוט. במילים אחרות הם אומרים לא רק שלא צריך לחזק את צבא היבשה, שבשנה האחרונה נעשה ברור כמה חמור מצבו, אלא להפך, צריך לשנות את המוקד עוד יותר, וחזק אפילו עוד יותר את הזרועות האחרות. זה פשוט מטורף לקרוא את זה, ואני מצטט עוד ציטוט. נדרשת תפיסה שלמה מעצבת מחדש הנחות יסוד לביטחון הלאומי ולארגונו מחדש של צה"ל. כל זאת על מנת לאפשר למודיעין ולחיל האוויר יחד עם כוחות מיוחדים, מרכיבי הגנה אווירית, תקשוב וסייבר, להעביר את מרכז הכובד למעגלים הרחוקים. סוף ציטוט. זה כמעט בלתי נתפס שמילים כאלה נכתבות בכלל, ועוד על ידי ועדה שאמורה להיות מקצועית ורצינית. השנה האחרונה לימדה אותנו שזה בדיוק היה כשל שלא רובנו את צהל במשך שני עשורים לפחות. צמצום צבא היבשה הוביל לכך שצהל הגדול לא יכול היה אפילו להתמודד במלחמה בשתי חזיתות מול ארגוני טרור, שלא לדבר על מוכנות להדוף איומים חמורים יותר. אבל מה שהם כותבים פה בדוח נגל זה שצריך להעביר את מרכז הכובד למעגלים הרחוקים. להעביר את מרכז הכובד לשם. כאילו מרכז הכובד של צהל לא היה במעגלים האלו כבר יותר מ-20 שנה. מר נגל, לא נשאר כבר מה להעביר למעגלים הרחוקים האלה. הכל הלך מזמן. הכל אצל המעגלים האלה. איזה מרכז כובד יש בצהל שהוא לא במטוסים וקיברנטיקה? אטומטים המתפוררים הם מרכז כובד? טנקים בלי חלפים זה מרכז כובד? לוחמים שעשו 300 ימי מילואים בשנה, זה מרכז כובד? מה עוד אתם רוצים לקחת מהם כדי להעביר לטייסות ולחמלים? איזה מרכז כובד? על מה אתם מדברים? הכשל הזה חוזר על עצמו לכל אורכו ורחבו של הדוח, ברמה בלתי נתפסת כמעט. הדוח מלא במלל תוקפני על מעבר לתודעת התקפה, ואימוץ תפיסות של עומק קדומני בשטח האויב, ורטוריקה לוחמנית מסוגים שונים, אבל בכל ההמלצות המעשיות הוא המשך הקונספציה באמצעים אחרים. הנה למשל ההתייחסות היחידה בדוח לעוגדה המתמרנת, שימו לב, אני מצטט, במרכז התמרון הקרקעי, שברוב המקרים אין לו תחליף לשם השמדת יכולות האויב, עומדת העוגדה המתמרנת ויש לחזק אותה. סוף ציטוט, זה משפט יפה מאוד, צריך לחזק את העוגדה המתמרנת. אבל איך לחזק אותה? בטנקים? בחיר? בתותחים? הייתם מתים, ואני ממשיך ציטוט. הוספת יכולות אינטגרליות של מודיעין, אש אוטונומיות, הנדסה, רחפנים ועוד. סוף ציטוט. זה מה שהם רוצים לתת לעוגדה המתמרנת. עוד יכולות אש ומודיעין. בהזכור נוסף מוזכרת ציטוט, העוגדה הרב-ממדית כעוצבת היסוד בכוח המתמרן של צה"ל. אני סוף ציטוט. אבל גם שם מה שמודגש הוא לא הלוחמים ואמצעי הלחימה היבשתיים של האגודה, אלא, אני מצטט שוב, הכישוריות הגבוהה לגורמי האש והמודיעין בזמן אמת. סוף ציטוט. כלומר, עד שהם כבר מזכירים את האגודה, האגודה המתמרנת תזכה לתגבור של האמצעים הטכנולוגיים והאוויריים שמשרתים אותה, ולא במבנה הבסיסי ובאמצעי הלחימה שלה. לא החיילים, לא הטנקים, לא התותחים, לא הנגמשים, לא על זה הם מדברים. זה פשוט מטורף. הפרק בדוח שאמור לעסוק בשינויים ארגוניים מומלצים במבנה צה"ל, בפרק הזה אין שום דיון על מבנה כוחות היבשה, מספר אוגדות וחטיבות הנדרשים לצה"ל, תפיסת ההפעלה של צבא היבשה, כל דבר אחר שנוגע למי שבסופו של דבר עומדים במרכזן של מלחמות. האנשים האלה, בשר ודם, שמפעילים מכונת מלחמה בשטח האויב עצמו. זה הכל מובן מאליו, שאין צורך לדון בו, לא צריך לבחון אותו, להתייחס אליו, ובטח שלא צריך להשקיע בו משאבים. במקום זה, הפרק מלא בהתבוססות בקונספציה. שימו לב, אלו השינויים הארגוניים הנדרשים מצה"ל, ואני מבקש שתתאפקו לא לצחוק או לבכות, אני בכיתי. שינוי אחד שצריך זה התאמת מבנה צה"ל למערכה בסייבר. שינוי נוסף, התאמת מבנה צה"ל לפעולה בחלל. עוד שינוי, הסדרת המבנה הארגוני למיצוי הרציפות התפקודית והתשתיות בתת קרקע. והשינוי האחרון, בניית מערך תהליך ניהול סיכונים מקצועי ועצמאי כקו שני. זה הכל. אלו השינויים המבניים בצבא. כל מיני מנהלות וגורמים וגופים ברשות תת אלוף בטח עם פנסיה תקציבית, כל מיני דברים כאלה, לא שום דבר שנוגע ממש ללחימה עצמה. גם כשמדובר על סדרי הכוחות, הדבר היחיד שהדוח מדבר עליו הוא הרחבת הסדק האווירי. ואני מצטט, המלצה לרכוש מטוסי קרב ומסוקי שר. זה הדבר היחיד שמציעים לרכוש. כאילו מישהו היה צריך להקים ועדה ולהדפיס ניירות בשביל להמליץ לצהל לקנות עוד מטוסים ומסוקים. פשוט לא להאמין. באופן כללי, זו דוח בירוקרטי, מערכתי ומתי, שהוא עוסק עד סוף בכל מיני תהליכים, והוא דן בהקמתן של מנהלות, מערכים ודירקטיבות, אבל הרבה מהות אין. זה לא הדיון הציבורי שישראל זקוקה לו לאחר המלחמה הזו, ובוודאי שאלו לא המסקנות המצופות. כשבוחנים את הרכב הוועדה ואת העבודה שלה, זה לא מפתיע. הדוח גם מתאר מה בדיוק הם עשו ועם מי הם דיברו. כדי לגבש את מסקנותיה, הוועדה פגשה אנשים רבים בתהליך שאנשים רגילים אולי יקראו לו מחקר, אבל בשפה הצבאית המטופשת קוראים לזה טעינת ידע. ונחשו את מי הם פגשו? את אנשי המערכת, שרובם שימשו בתפקידים אלה עוד לפני השביל העשירי, והם אחראים במידה רבה על כשלי המלחמה. הדוח מפרט את שורת המפגשים אלו, שימו לב. סגן הרמטכ"ל אמיר ברעם נתן להם תמונת מצב אסטרטגית ומודינית ראשונית. ברעם יחד עם ראש אגף תכנון אייל הראל הציגו את תרחיש הייחוס הכללי ואת תמונת המצב של הערכות צה"ל למול תרחיש הייחוס. ויחד עם ראש אגף המבצעים עודד בסיוק, סגן הרמטכ"ל הציג את תפיסת ההפעלה של צה"ל, מוכנות וכשירות צה"ל, תוכניות המלחמה. ראש אגף תכנון אייל הראל הציג בפניהם גם את תוכנית העבודה של צה"ל ואת התוכנית הרב שנתית. והם שמעו גם את מפקדי הזרועות, מפקד חיל הים, מפקד חיל האוויר, ראש אמ"ן, מפקד זרוע היבשה ועוד. והם נפגשו עם שלושת מפקדי האוגדות הסדירות במלחמה. דן גולפוס, איצי כהן ודדו בר חליפה. והם שמעו את סקירת הרמטכ"ל מפי הרצי הלוי. הם פגשו עוד כל מיני בכירים בתעשיות הביטחונות ובגופי האוצר. וזה בסיס תינת הידע של הוועדה בכל מה שקשור לעניינים האסטרטגיים העיקריים. מהפגישות האלה, ועם מעט פגישות עם גופים אזרחיים, הוועדה גזרה את המסקנות שלה. כל האנשים האלה הם אנשי מערכת בכירים, שרבים מהם אפילו היו בתפקידים האלה, או בתפקידים מקבילים מהם לפני פרוץ המלחמה, הם נושאים באחריות על הכשלים האלה, והם אחראים על היצירה והתחזוק של הקונספציה במשך השנים. ושימו לב, זאת האמת המרה. הוועדה שנועדה לבחון באופן ביקורתי את בניין הכוח של צה"ל, והייתה התקווה האחרונה, אני אומר לכם באופן אישי, תקווה האחרונה שלי, שיצא איזשהו תהליך של למידה והפקת לקחים מהמלחמה הזאת, הוועדה הזאת לא תרחה לדבר עם אף אחד, חוץ ממי שאחראי לעניין הזה בעצמו, ונושא באחריות לכישלונו. הם לא תחקרו באופן עצמאי קצינים אחרים במערכים האלה, כמו למשל ראשי ענפים או קצינים בכירים בתוך הגופים האלה, ולשמוע מהם אולי משהו אחר שהם אומרים, שהוא אולי שונה ממה שהמפקדים שלהם אומרים, אולי יש גורמים ביקורתיים בדרגי ביניים ששווה לדבר איתם, עמדות עצמאיות, הם לא שמעו שום דבר כזה. הם לא דיברו עם קצינים לשעבר, עם חוש ביקורת, שיש להם איזושהי פרספקטיבה. הם לא ביקשו לקבל סקירות חלופיות או חומרים אחרים. כל מה שהם קיבלו הגיע מתוך, לא רק מתוך המערכת, אלא מתוך הבכירים במערכת, המפקדים של המערכת. אבל יותר חמור, הוועדה לא נפגשה עם כל אנשי המילואים. יש דירה רחבה של אנשי מילואים בכירים ומנוסים, בדרגים של אלופי משנה, תת אלוף, שהיו מפקדים בצהל בעבר ומפקדים על מערכים שונים בצהל בהווה, במילואים, שמכירים את הדברים האלה היטב. זה אנשים רציניים ומקצועיים שיש להם פרספקטיבה והבנה מעמיקה של צהל והמערכת הביטחונית, ואין להם היום אינטרס אישי בשימור תפיסותיה. אני יודע את הדבר הזה כי אני נפגשתי בעצמי עם הרבה כאלה כשעבדתי על התחקירים שפרסמתי באתר מידע על המלחמה. אבל הוועדה של נגל לא חשבה שכדי לספק מבט ביקורתי על עבודת המערכת צריך להסתכל גם מחוץ למערכת. הם לא פנו לאף אחד מהאנשים האלה. ואני אומר לכם, יש עשרות אם לא מאות שיש להם הרבה מה להגיד. הם לא דיברו איתם, לא פנו אליהם. כל מה שהם לעשות זה הם נותנים לבחירי המערכת להציג, להצדיק ולחפות על עצמם. זה כל מה שהם עושים. הם כמעט מודים בזה במפורש, שימו לב, הוועדה כותבת ככה, שהמטרה של המפגשים עם בחירי המערכת הייתה, ואני מצטט, נשבע לכם, אני לא ממציא. ציטוט, על מנת להבטיח הבנה מעמיקה של הסיטואציה והקונטקסט הרחב שבו פועלים אנשי המקצוע. סוף ציטוט. הם לא מגיעים על מנת לבחון את תפקודם של אנשי המקצוע, לבקר את ההחלטות שלהם או לבחון חלופות לקונספציות של המערכת. לא, 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 את זה הם לא עושים. זה תשאירו לאחרים, זה אולי אני אעשה. הם הגיעו להבטיח הבנה מעמיקה של אנשי המקצוע. פעם היו פשוט קוראים לזה כסתח. עבודה של ועדת נגל משולה לכך שבמשפט פלילי יגיע רק צוות ההגנה, יעידו רק עדי ההגנה. לתביעה, לביקורת, לטענות הנגד, לחשיפת הכשלים, כל אלו אין להם ביטוי. אתם יודעים מה? במקרה הזה אפילו אין שופטים, נתנו להגנה לכתוב את פסק הדין. אני מאוד מוחזר. הציון של דוח ועדת דגל הוא כישלון, והכישלון הזה הוא מחפיר והוא מחתים גם את הממשלה כולה. הציוץ שעשה לי את השבוע. במסגרת הציוד שעשה לי את השבוע, אני רוצה שוב להתכנס אתכם קצת למחילת הארנב של הערות הקהילה בטוויטר, נושא שנהיה חביב עליה במיוחד בזמן האחרון, לא כי זה מאוד מאוד חשוב בעיניי, אלא כי זה חושף בפנינו בזמן אמת את האופן שבו השמאל מייצר את המסגרות התודעתיות שדרכם אנחנו חושבים ותופסים דברים, ויש כאן דוגמה מאוד מאוד מעניינת לזה. ינון מגל צייץ לפני כמה ימים איזשהו סרטון מתוך תוכנית הפטריוטים, והוא כותב כך, חובת צפייה, ציטוט שהוא מצטט מאחד האורחים שלו, לא ידענו ששערי הגנום ייפתחו עלינו, אני הבנתי והרגשתי על בשרי מה זה מכונת רעל. מכונת הרעל של השמאל היא מאוד מאוד קשה, מאוד אכזרית, מאוד אלימה ומאוד כוחנית, סוף ציטוט. אבי שושן סיפר הערב וחושלח לרחוב ופותר מתפקידו כדובר איכילוב בגלל שהופיע בפטריוטים בערוץ 14. זה מה שינון מגל מצייץ, והוא שם את הוידאו של שושן. לא השמעתי את הוידאו הזה כי הוידאו הוא לא העיקר בעיניי, וגם תוכן הציוץ הזה הוא לא העיקר בעיניי. מה שמעניין פה זה איזושהי הערת קהילה שניסו להדביק על הציוץ הזה, שעוסק במושג מכונת רעל. המושג הזה הוא מאוד מאוד מעניין בעיניי. אז הערת הקהילה המדוברת, זאת הערת קהילה שנכון לעכשיו לפחות לא פורסמה, כי רבים בטח כתבו שהיא לא מועילה, ביניהם אני, אבל בערת הקהילה נאמר כך, אין מכונת רעל של השמאל, בניגוד לסביבת נתניהו שיוצרת מסרים ומפיצה אותה בצורה מאורגנת, אורגנית וממומנת, לשמאל אין מכונה כזו. זה הערת הקהילה, וההפניה שלהם הוא לוויקיפדיה. מסתבר שיש בוויקיפדיה ערך שנקרא מכונת רעל, אני לא צוחק, ועל ערך הזה אני רוצה לדבר איתכם. אבל שנייה לפני, תבינו פה את ההשתלשלות, בסדר? יש הערות קהילה בטוויטר, שאתה צריך להביא שם איזושהי אסמכת, אוקיי? כי למה? למה צריך אסמכת? בואו שנייה נחשוב. כי הערות קהילה, בסוף זה בנו על דברים שאנשים כותבים, ואתה לא רוצה מצב שבו אנשים יכולים להמציא משהו, הם יגידו לכמה חברים שלהם להצביע שהערה הזאת מועילה, ואז זה ייכנס ויופיע, כמו שאמרתי לכם גם פעם, זה מופיע יחד עם המצייץ המקורי, כלומר ינון מגל שיש לו 250 טריליון טלפים, whatever, עוקבים, מצייץ משהו, ומישהו כתב הערת קהילה מפגרת, וזה מקבל אותו חשיפה כמו של ינון מגל. אז אתה רוצה למנוע את זה, אז אתה דורש מאנשים להביא מקור. מקור אמור להיות משהו שאפשר להישען עליו, שהוא מחוץ למנגנון של סוג של הערות קהילה כאלה. זאת אומרת שאנשים כותבים דברים, ובגלל שאנשים אחרים אהבו את מה שהם כתבו, זה הופך להיות אמת. אתם מבינים לאן אני חותר? אתה רוצה איזשהו משהו אובייקטיבי, איזושהי אסמכת לטענות שאתה כותב. עכשיו, איך עובדת ויקיפדיה? ויקיפדיה עובדת בדיוק ככה. אנשים כותבים ערכים, ויקיפדים אחרים חושבים שהערכים האלה טובים, הם תורמים לערכים, הם מדרגים, יש שם איזשהו אלגוריתם ומנגנון ואפילו תרבות שלמה. ואז הערך הזה מקבל איזשהו גושפנקה. וכשהוא מתפרסם, הוא הופך להיות אמת. ולכן, כל פעם שבהערות קהילה מפנים לויקיפדיה, זה משהו מעגלי. במקום להביא הפנייה למקור חיצוני, שאיננו מין מערכת של יצירת ידע על ידי גולשים שמאלנים שמתחזקים את עצמם, במקום זה הם מביאים מקור, סוג של הערת קהילה מסוג אחר, שפשוט קוראים לזה ערך בויקיפדיה. אתם מבינים את העניין? אז מישהו יצר ערך בויקיפדיה שנקרא מכונת רעל, וזה ערך נורא מצחיק, ותכף נדבר עליו, ועכשיו זה הפך להיות ראייה נגד טענה של ינון מגל, או נגד טענה של המרואיין שלו, שמכונת התעמולה של השמאל היא מכונת רעל. יש ערך בויקיפדיה שאומר שלא. זה פשוט מטורף הדבר הזה. משתלטים, אחרי שהם השתלטו על הויקיפדיה, משתמשים בויקיפדיה ככלי להשתלט על הערות הקהילה בטוויטר. זה פשוט עזוי. אז בואו נראה מה כתוב באותו ערך של מכונת רעל בויקיפדיה. מכונת הרעל הוא ביטוי ישראלי שמשמעותו מנגנון תעמולה המפיץ מידע שקרי או שגוי, הסתה וחדשות כזב נגד יריבים, תוך המחשת פעילותו באמצעות המשלתו למכונה ייעודית לייצור רעל. אני לא צוחק, ככה כתוב בויקיפדיה, תבדקו אותי. אני ממשיך לקרוא, הביטוי נוצר בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-21 בקרב מתנגדי ממשלתו של בנימין נתניהו. זה מה אנחנו ממש קוראים כאן ערך היסטורי. זה נוצר בשלהי ממשלתו במאה ה-20, אנחנו עכשיו נמצאים במאה ה-30 ואנחנו קוראים על דברים שקרו בתחילת המאה ה-21 בשלהי ממשלתו של בנימין נתניהו הראשון. כאילו זה מנוסח כאן בצורה מדעית כזאת, כאילו אנחנו קוראים כאן מהכרוניקות של ריצ'רד, אני יודע מה. ואז הם ממשיכים לתאר את הדבר הזה. עכשיו, כן, כמובן, זה סתם מילים שמישהו כתב, כן? יש שם איזה לינק, הלינק זה, לא יודע, בטח לציוץ עם הערת קהילה, זה משהו מפגר, הכל הרי מעגלי פה. ואז יש כותרת משנה, מאפייניה הנטענים של מכונת הרעל. הטוענים לקיומה של מכונת הרעל גורסים שהמנגנון שלה מורכב מרשת רחבה של משתמשים אמיתיים לצד בוטים ובובות גרב והמעדדים מסרים המשרתים את האינטרסים של בנימין נתניהו והמשך שלטונו. לטענתם, מנגנון זה נועד להשפיע על התודעה הציבורית, בין היתר באמצעות הפצת מידע חלקי או שקרי, דיסאינפורמציה ותיאוריות קשר, שנועדו לערער את אמון הציבור בכלי התקשורת, להגברת הכיתוב והפילוג בין המחנות הפוליטיים בישראל, על מנת להשפיע על תומכי ימין ולרתום אותם לתמוך בהמשך שלטונו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולבסס תמיכה רחבה ברעיונותיו וביוזמותיו. ואפשר לקרוא עוד ועוד ועוד, הם מדברים על היעדים של מכונת המלחמה הזאת, שכמובן כוללים אנשים מהתחום הפוליטי והמשפטי, והם מדברים על סוג המסרים שמכונת הרעל מפיצה, ומי חברים במכונת הרעל, חברי כנסת, אנשי תקשורת, מובילי דעת קהל, פעילים בפלטפורמות שונות ברשתות החברתיות וכן הלאה וכן הלאה, כאילו יש את המכונה הנוראה הזאת שמפיצה, שוב אני מצטט, פעילי המכונה מפיצים מסרים המפרגנים לנתניהו ולמשפחתו, ומאידך תוקפים את מתנגדיו של נתניהו, מפיצים נגדם מסרים מכפישים, דיסאינפורמציה ותיאוריית קונספירציה. זאת מכונת הרעל הנוראה, שמופיע ערך שלהם בויקיפדיה עליה, ותסתכלו, הסמכתאות לערך הזה זה כל מיני שטויות, דברים שאמרו עיתונאים, בסדר? זה הסמכתאות. זה הפך להיות אמת. אוקיי? זה אמת עכשיו, זה מדעי. יש ערך בויקיפדיה. שיש דבר כזה שנקרא מכונת רעל. עכשיו אתם קוראים את הדבר הזה, הפצה של דיסאינפורמציה, השקרים, תיאוריות קונספירציה, אני רואה כאן תיאור של מהדורה רגילה של חדשות 12. מה קורה בשאר העיתונים? בזה עולם אנחנו חיים. איפה, מי מפיץ יותר דיסאינפורמציה, שקרים ותיאוריות קונספירציה? פעילי הימין ברשת או התקשורת הממסדית שלנו? מי מדבר על זה שחיילי צהל רוצחים בכוונה אזרחים חפים מפשע? מי כותב את הדברים האלה? בעיתון הארץ. הם עושים מזה קריירה כבר 40 שנה, ומצטטים אותם בכל העולם. זה לא מכונת רעל? כל התעשיית השקרים סביב התיקי נתניהו, סביב חקירות נתניהו, שהם תוצר של קמפיין תקשורתי, זה לא מכונת רעל. תיאוריות שמופיעות בכתבי אישום של הפרקליטות, זה לא תיאוריות קונספירציה, זה לא מכונות רעל, זה פשוט מטורף. עכשיו, מה שהם עושים, ואני לא מתכוון להתווכח עם הטענות האלה, כי הטענות האלה מופרכות לחלוטין, מה שהם עושים, הם עושים כאן איזושהי פעולה של המשגה. וזה הכוח הגדול של השמאל. הם לוקחים תופעה חברתית ופוליטית קיימת, אוקיי? זה קצת דומה למה שאנחנו מכירים מהדתה. מדברים על הדתה בצבא. הם לוקחים משהו קיים, פחות או יותר טבעי, לגיטימי, אפילו צפוי, אם נדבר על הדתה. דתיים נכנסים לצבא, הצבא נהיה יותר דתי. זה צפוי. לא מאוד מפתיע, גם לא מאוד נורא. אם תדברו עם רוב החיילים הלא דתיים, זה לא כל כך נורא תהליך ההדתה. זה רוב אנשים בסך הכל גם שמחים שמדליקים נר חנוכה, ושמדי פעם יש איזה רב שאומר משהו. אנשים מחוברים לדת שלהם. אבל כדי להפוך את זה לדבר רע, צריך לתת לזה מותג, ומתגים את זה. הדתה. הדתה זה כבר לא רק הדבר הקטן שאתה רואה שאולי נחמד. זה משהו גדול יותר, רחב יותר, מסוכן יותר. וברגע שזה משהו גדול, אז גם אם המשהו הקטן זה משהו שהוא בעיניך הוא טבעי ונחמד, אתה לא יכול לקחת בזה חלק, כי זה כבר חלק ממשהו גדול. זה הרעיון הזה של המיתוג. ככה זה עובד. אתה מפרש, זה גורם לך לא להסתמך על האופן שבו אתה חווה דברים באופן ישיר, ודברים שאתה רואה בעיניים שלך, אלא כל הזמן לפרש אותם דרך פרספקטיבה חיצונית שהחדירו לך לתוך הראש. ואתה לא מסוגל להתייחס בעצמך לדברים. זה הרעיון הזה של המיתוג שלהם. ככה זה עובד. אותו דבר מכונת הרעל. אותו דבר בסיסי. ייתכן שיש קבוצה מסוימת של פעילים שמקבלים נסרים משרה נתניהו, נחשפו קצת התכתבויות בדברים האלה. יש, ייתכן. לא, מה זה ייתכן? יש קבוצה קטנה כזאת, אני קצת מכיר את המטריה. זה לא הרבה אנשים. יש פוליטיקאים שמתדרכים עיתונאים. אני חושב ששמענו על הדבר הזה, תדרוכים של פוליטיקאים לעיתונאים. זה לא דבר חדש. ומה שהם עושים, ומעבר לזה, יש תמיכה עממית רחבה בשלטון נתניהו ובממשלת הימין. ואנשים באופן טבעי תומכים בדבר הזה ופועלים ברשתות. זה מה שאנשים עושים, כי הם אנשים ורוצים שקולם יישמע, אז הם פותחים חשבון בטוויטר, זה לוקח 3 דקות, ומתחילים לצייץ ציוצים פוליטיים בעד הימין. עכשיו, מה שהשמאל עושה, הוא לוקח את התופעות האלה, שאלו תופעות טבעיות, בסך הכל, והוא מחבר אותם עכשיו לתפיסה כללית. זה מכונת רעל. זה לא אדם שיש לו חנות נעליים שפותח פרופיל בטוויטר ועושה שרים ולייקים לדברים שמוצאים חן בעיניו. לא, לא, זה מכונת רעל. זה לא אדם שפותח פודקאסט כמוני ואומר את מה שהוא חושב, ואנשים מוכנים לעשות מנוי ולשלם כדי שהוא יגיד את הדעות האלה, כי הם תומכים והם אוהבים את מה שהוא אומר. זה לא תופעה ספונטנית של אנשים. זאת מכונת רעל. זה הכל תמיד מחובר לדבר הזה, וזה שולל שיח, זה שולל חשיבה עצמאית, כי אם אתה למשל חושב ש... לא יודע מה... הפודקאסט שלי או הפודקאסט של גדי טאוב מעניין אותך, אז אתה לא יכול לחשוב את זה, כי אתה עכשיו נחשף למכונת הרעל. מה, אתה מורעל? אתה מזין למכונת... נתת למכונה להשפיע עליך? זה סותם את החשיבה העצמאית וחשיבה ביקורתית. אולי מישהו יכול להסכים עם חצי מהדברים שאני אומר, עם רבע מהדברים שאני אומר, אבל אסור לו, כי זאת מכונת רעל. ככה זה עובד. המיתוג הזה עושה קטגוריזציה, עושה הכללה של כל הימין, למשהו שהוא לא לגיטימי. כל תקשורת הימין, כל הפעילים הציבוריים הימניים, חברי הכנסת, זה אלו אנשים שרובם עבדו קשה לעבור פריימריז ולקבל תמיכה, כן? כל האנשים שפועלים ברשת, חלקם באופן פרטי, חלקם שזה עבודה שלהם כמוני, חלקם בכל מיני שילובים בדבר הזה, הם כולם ביחד חלק מאיזשהו ארגון סודי שנועד להשתלט על המוח שלנו, ולכן אסור לנו לשמוע אותו. זה מכונת רעל. זה דבר לא לגיטימי בשיח. זה מה שהם עשו באמצעות המותג הזה. זה הסיפור העיקרי. עכשיו, אתם רוצים להבין עד כמה הרעיון הזה מטורף. אתם זוכרים לפני, לא יודע, כבר 5 שנים זה היה, באמצע סבב מערכות הבחירות הבלתי נגמרות, לדעתי ב-2019 אפילו, היה תחקיר הבוטים הידוע של רונן ברגמן וידיעות אחרונות, ובאותו בוקר שהתחקיר הזה פורסם, רבים רבים מאותם בוטים כביכול עלו להתראיין ברדיו אצל ינון מגל ב-103FM, ומתברר שאדם שחשבו שהוא בוט, למה הוא בוט? כי יש בתמונת פרופיל שלו יש איזה דוגמן יווני שהוא מצא באינטרנט, והציוצים שלו הם ציוצים פוליטיים בעיקר בעד נתניהו, אז אמרו זה בוט, ברור שזה אדם אמיתי, שיש לו חנות בחולון או משהו כזה, אני אפילו לא זוכר, והוא פשוט ימני, והטוויטר מאפשר לך כלי ביטוי, אז הוא פתח פרופיל והתחיל לצייץ. אז הם קראו לזה בוטים. עכשיו, רוב הבוטים האלה, התברר שזה אנשים אמיתיים, זה היה מאוד מאוד ברור. זה היה, אחר כך זה הגיע לדיון בוועדת הבחירות, עם איזשהו סצנה פסיכית שחנן מלצר מקריא ציוצים של התמנון היתר, והוא לא מבין מה הוא מקריא, וכל מיני דברים עזועים כאלה. ואני קיימתי באותו זמן שיחה עם בחור שהוא מבין בסייבר, וסייבר הגנתי, הוא עובד בחברות כדי להגן עליהם, והוא עוסק בנושא הזה בין היתר של בוטים, והוא אומר לי שהימנים, פעילי הימין האלה שהיו בטוויטר, הם כאילו שברו את הפרדיגמה בחקר הבוטים, אמר לי עד כדי כך, בכל מה שחושבים, כי יש, איך אתה מזהה בוט? יש לך איזה מין אלגוריתם, מי זה בוט? אדם, אתה צריך להבחיד בין בוט לאדם רגיל, אוקיי? איך אדם רגיל מתנהל ברשת? הוא פותח פרופיל ברשתות החברתיות, הוא מלא תמונות של עצמו עם החתול שלו, הוא מצלם מה שהוא אוכל, הוא שם תמונות של המשפחה, הוא מנהל חיי רשת, כמו הרבה מהצעירים הפרוגרסיביים במערב, כן? מלא סרטוני טיק טוק של עצמו וכל מיני כאלה, יש איזה מין משהו, הקבוצה שהוא אוהד, המוזיקה שהוא אוהב, הוא חי ברשת, ככה כאילו מתנהל אדם רגיל, אוקיי? בוט, לפי התפיסה שלהם אז, בוט זה אדם שאין לו את כל הדברים האלה, ואתה רואה שהוא פעיל רק בתחום מסוים, רק בתחום הפוליטי. אתה לא מוצא אצלו פעילות אחרת, הוא עסוק רק בתחום הפוליטי, ואולי גם הוא לא שינה את השם שלו, ומופיע השם כזה שאתה מקבל כברת מחדל, כל מיני שילובים של אותיות ומספרים, והוא גוזר איזה תמונה מפשו, זה לא תמונה אמיתית. זה מאפיין בוט, אוקיי? ולכן כל מיני מומחי סייבר שאז רונן ברגמן התייעץ איתם, הצביעו על כל האנשים האלה כבוטים, הם עשו כביכול מחקר מקיף ומעמיק של הרשת. אבל מה הם לא לוקחו בחשבון? שהתפיסה שלהם לגבי מי זה אנשים נורמליים היא שגויה. מה שהם מתארים זה אנשים לא נורמליים בחיים האמיתיים, שחיים בתוך הרשת. אנשים שפותחים פרופיל ברשתות חברתיות כדי לנהל שם את החיים החברתיים שלהם. ואז הם מצטלמים עם החתולים שלהם, מצטלמים במכון הכושר, מצטלמים בים, מצטלמים בכל מקום, כותבים כל מה שהם חושבים על הכל, הם רואים סדרה, הם מצייצים על הסדרה, הם בים, הם מצייצים על הים, הם עם חברים, הם מצטלמים עם חברים. זה לא כל כך אנשים נורמליים, זה נכון שהצעירים היום הרבה פעמים ככה, אבל זה אנשים, זה קצת לא נורמלי, זה אנשים שחיים את החיים שלהם בתוך רשתות. יש הרבה אנשים אחרים, נורמליים לחלוטין, שלא מעניין אותם כל הדבר הזה, כי יש להם חיים נורמליים. הם הולכים לים עם החברים שלהם, אז לא צריכים להצטלם, להראות את זה לחברים אחרים שלהם. בסדר? ואין להם חתול, יש להם ילדים. והם פשוט חיים את החיים הנורמליים, אז הם לא צריכים אינטראקציות דרך הרשת. להרבה פעמים גם זה אנשים קצת יותר מבוגרים. עכשיו מה? האנשים האלה, הם אנשים עם איזושהי תודעה פוליטית, והם רוצים להשפיע פוליטית, אז הם פותחים פרופיל ברשתות חברתיות, אך ורק לפעילות פוליטית. זה מה שהיה בסיפור הזה. אז הם לא משקיעים, הם לא משנים את השם, הם פותחים בטוויטר חשבון, כתוב להם שטרודל, YZ5, סולמית סולמית כוכבית 4000. הם אומרים, אוקיי, זה מה שכתוב, סבבה. כותבים איזה שם בדוי בטאג ניים. הם מוצאים איזושהי תמונה, לפעמים גם אין תמונה בכלל, ומתחילים לצייץ. עכשיו, מה הם מצייצים? דברים בעד הימין, בעד נתניהו, עושים הרבה שר לציוצים של אנשים אחרים, לדברים של פוליטיקאים, לדברים של אנשי תקשורת שהם אוהבים, הם יעשו הרבה שרים לינון מגל, הרבה שרים לרל סגל, דברים כאלה, הרבה שרים לאתר מידע גם היו עושים. יעשו לנו שרים, כי הם אוהבים את מה שאנחנו עושים, ובשביל זה הם נכנסו לאינטרנט, כדי לתמוך בנו. והם יגיבו לשמאל, יגידו, שמאלנים זבל, שמאלנים מניאקים, הם עושים כאלה דברים. לא תמיד זה אנשים שהם באים לטוויטר כדי להיות מנומסים. ואז הם כאילו מתנהגים לפי בוט. הם כאילו בוט. זה מה שבעצם היה שם. ואני מזכיר לכם את כל הדבר הזה, כי זה מה שמפיין את כל השיח הזה על מכונת הרעל. השמאל לא מסוגל לקבל, לא מסוגל להבין, שיכול להיות מערכת שלמה של אנשים שבאמת חושבים כמו המחשבות של הימין, באמת תומכים בפוליטיקאים של הימין, באמת מגבים את הפוליטיקאים של הימין, באמת מוכנים להילחם עבור המנהיגים שלהם, כולל בדברים שהם לא כיף להילחם עבורם, כמו הטענות על שרה נתניהו ועיר נתניהו ודברים אחרים, הם מוכנים להילחם על זה, כי זה חשוב ביניהם. השמאל לא מוכן לקבל שיש דבר כזה. לא יכול להיות שיש איש תקשורת משכיל שיתמוך בנימין נתניהו, אלא אם כן הוא חלק ממכונה. אלא אם כן הוא ממכונת רעל, הוא מקבל כסף, הוא מקבל הוראות. הם לא מסוגלים לקבל בכלל את הרעיון הזה, שיש כזה דבר ימנים נורמליים, שחושבים מחשבות ימניות, בלי שתהיה קונספירציה מאחורי זה. וזה הרעיון של מכונת הרעל, לכן הם צריכים את המיתוג הזה. ואני רוצה להגיד לכם, האנשים שיצרו את המותג מכונת הרעל, שאתם, אני לא אגיד מכונת רעל, כי זה דבילי להגיד עליכם את המותגים של עצמכם, למרות שהם אלופים במיתוג. אתם רואים, אפילו ימנים שנתקלים במכונת התעמולה של השמאל, אימצו את המותג, מכונת רעל. הם אלופים במיתוג, השמאלנים. זה ממש הסיפור. יש כאן מערך של תעמולה בלתי נגמר. הם מפיצים חדשות כסב, דיסאינפורמציה ותיאוריות קונספירציה, כל זה במטרה לפלג את העם, לעשות דה-לגיטימציה לחלק גדול מהעם, ולמנוע, וזה הדבר הכי חמור, למנוע שיח הגון והוגן על הרעיונות הפוליטיים והחברתיים והתרבותיים הכי חשובים שלנו. כי ברגע שאתה אומר על אגף שלם של אנשים שהם מכונת רעל, ואסור להקשיב להם, ואם אתה מקשיב להם, אתה משתף פעולה עם אותה מכונת רעל. תראו מה עובר עכשיו על עידן רול, שאגב זה עוד דבר שכדאי להזכיר, שמבקרים אותו על זה שהוא הוציא ספר בהוצאת ספרים של סלע מאיר, שזו הוצאת ספרים ימנית, והוא הומו מוצר ועובד עם ימנים, מכונת התעמולה הזאת שלהם עובדת עכשיו כלפיו. אסור לעשות את זה. אסור לבוא בשיח איתנו, אסור להקשיב לנו, אסור לשמוע אותנו, אסור להתעניין בדעות שלנו. זה התפקיד של המותג מכונת רעל, ומה שאנחנו רואים שהם משתמשים בארגון שלהם ובהבנה שלהם את המדיה הדיגיטלית, כדי לייצר את האמת כביכול הזאת בתוך הוויקיפדיה, ואז הוויקיפדיה הופכת להיות עוגן להערות קהילה בטוויטר, ובסוף אתם תראו שהערות הקהילה בטוויטר זה כבר הופך להיות אסמכתה במחקר מדעי, באיזה ז'ורנל אקדמי במדעי החברה, ובסוף הכל יהיה מעגל שלם של כלום ושל שטויות. ככה המנגנון הזה עובד. תהיו חכמים יותר, תהיו חזקים יותר מהדבר הזה, תבינו איך הדברים לפועלים, אל תיבהלו אף פעם מזה שיש מותגים חזקים ושדברים כתובים בצורה יפה ושיש הערות שוליים והפניות. תמיד תבדקו מה עומד מאחורי זה, מי עומד מאחורי זה ומה המטרה שלו. פשוט כי דבר אחד מעניין אותנו, לא מכונות ולא רעל, לא שום דבר ולא זה. מעניין אותנו פשוט מאוד האמת. והדרך היחידה להגיע לאמת זה לפרק את כל תעשיית השקרים של השמאל. זהו, פרק נוסף של הפודקאסט שלי הגיע לסיומו. אני עדיין, תוך כדי שאני מקליט את הדברים, אני עדיין באמת אחריו לראות מה התפרסם ומה נדע על הפסקת של סיום מלחמה בעזה, איך הדברים האלה הולכים להיות, מה הפרטים הסופיים בהחלט של הדבר הזה. אני מודאג מאוד, מוטרד מאוד, כמו שאמרתי לכם, ואני אפילו לצערי גם די פסימי. אנחנו ניפגש פה שוב בשבוע הבא, אני מאמין שיהיה לנו עוד אינפורמציה ונוכל לדון בכובד ראש על הדברים האלו בצורה רצינית, כמו שאני בדרך כלל מעדיף לעשות, ולא על סמך שבבי מידע וידיעות חלקיות. בכל מקרה, אני הייתי עקיבא ביגמן, מי שעדיין לא עשה מנוי, אני מזכיר לכם שאני עובד לפי עיקרון חמשת הממים, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב, תעשו את הדברים האלה. כל התגובות שלכם ביוטיוב מאוד מאוד טובות, גם מקדמות את התוכן, גם כיף לי לקרוא אותם, אני משתדל גם להתייחס ולהגיב למה שאני יכול. תדרגו אותי גבוה גם באפליקציות הנוספות של האודיו ודברים אחרים שאתם משתמשים בהם. זה מצוין, זה עוזר לנו מאוד, אז אני מודה לכם, ואנחנו נפגש כאן בשבוע הבא, בינתיים שיהיה לכם שבוע נעים ולהתראות.